עירובין, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב', עמוד ב', במשנה למטה. כשיש ציבור שלם, הרבה אנשים, בדרך כלל, יש ביניהם אנשים אחראיים, אנשים חכמים, ולכן אפשר יותר לסמוך עליהם, שאם תהיה בעיה בעתיד, הם יעלו על הבעיה הזאת. והם לא ייפלו, לא ייקשלו. לעומת אדם יחיד, שכשבא לשאול שאלה את הרב, האם דבר מסוים מותר או שזה אסור, לפעמים צריך להפעיל שיקול דעת, שאם הרב יתיר, יכול להיות שאותו אדם יחיד ימשיך להתיר לעצמו את ההיתר, גם כשהמציאות טיפ טיפה תשתנה, והוא לא ידע להבחין בהבדלים. אז אם כן יש הבדל בין רבים לבין יחיד, על רבים אתה יכול יותר לסמוך שאם אתה נותן להם הוראה, אם המציאות תשתנה הם יבינו שההוראה לא מעודכנת, היא לא יכולה להתאים למציאות החדשה שאפילו טיפה השתנתה. יש גם הבדל בין בור מים, שבור שכשיורדים גשמים הוא מתמלא במים, לבין באר של מים חיים שנובע מבפנים מים כל הזמן. לגבי מה? כשחכמים באו ואמרו שאלה שעולים לרגל, אם הם יהיו צמאים, מאיפה הם ישתו? אז תקנו שיהיה להם בארות, בורות מים בדרך לירושלים כשהם באים לעלות לרגל. רק הבעיה שאותם בורות מים הם מוגדרים כרשות היחיד, כי יש בהם 4x4 טפחים עם עומק של 10 טפחים, שמוגדר הבור עצמו כרשות היחיד. וכשעולים לרגל עולים דרך רשות הרבים, אז יש בעיה שיקחו מהמים שבתוך הבור ויוציאו לרשות הרבים. אז בשביל זה, כמו שכבר אמרנו, תקנו חכמים בשביל עולי הרגל את מה שנקרא פסי בהיראות, שעושים 4 דיומדין, 4 זוויות, בכל 4 זוויות סביב הבור, ואז זה יוצר מין ריבוע כזה סביב לבור של המים, שתוך אותו מקום נחשב רשות היחיד לעניין זה, שעולי הרגלים יכולים לשתות מים מתוך הבאר הזה. יש לנו בעיה, כי כל זמן שיש מים בבאר, אז המקום הזה אומנם הוא נחשב רשות היחיד, המקום בין הפסים. אבל כשיגמרו המים, אז יהיה אסור כבר לטלטל בתוך אותם, בין אותם דיומדים. וייתכן שכשאנשים מתרגלו שמתירים להם לטלטל בתוך אותם דיומדים, כי אז היה כן מים בתוך הבור, אולי הם ימשיכו לטלטל גם כשהמציאות תשתנה, והם לא ידעו שהמציאות כרגע היא שאסור להם לטלטל בין הדיומדים, כי המקום הזה כבר לא נחשב רשות היחיד יותר. אבל כמו שאמרנו, ברגע שזה רבים, הם ודאי ישימו לב, כשהמציאות תשתנה, כשלא יהיה מים בתוך הבור, הם ידעו שעכשיו כבר אי אפשר יותר לטלטל בין הפסים, בין הדיומדין. וכן, אם זה בור שאף פעם המים לא נגמרים בו, גם כן, זו סיבה טובה לומר שיהיה אפשר לטלטל בין הפסים. אז המשנה כאן מביאה שתי דעות. מתי חכמים התירו לטלטל בין פסי הבהיראות? האם דווקא כשיש את שתי המעלות, שזה גם של רבים, וגם זה באר מים, שכל הזמן יש שם המים, כי המים נובעים מעצמם, ורק אז חכמים התירו, כי אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא יבואו אנשים לטלטל גם במקרה שאין מים בבור הזה, כי מכיוון שזה באר, תמיד יש בו מים, ואפילו במקומות אחרים לא יבואו לטעות, כי מכיוון שמדובר פה על רבים, רבים לא יבואו לטעות, או שמספיק שיש סיבה אחת להקל, כבר אפשר להשתמש עם היתר של דיומדין דיינו, או שזה של רבים, ואז אנחנו מתירים אפילו אם זה בור שיכולים להיגמר בו המים, או שזה באר, ואז אנחנו נתיר אפילו ליחיד. זה השתי הדעות במשנה. דעה ראשונה, אחד בור, שזה בור שהמים יכולים להיגמר בו, אבל מצד שני הוא של הרבים, ואחד באר, שזה גם של הרבים, אז יש פה את שתי המעלות, שזה גם באר שהמים לא נגמרים בו, וזה גם של רבים שהם יזכרו לא לטלטל במקרה שאין מים בבור. וכן, אם זה באר מצד אחד, שזה מים נובעים שלא נגמרים, אבל מצד שני זה של היחיד, אז זה חיסרון מסוים שהיחיד, אולי אם פעם במקרה מסוים יגמרו לו מים בבור, הוא עדיין אולי יבוא לטלטל בין הפסים, כי הוא רגיל שאפשר לטלטל. אבל כיוון שפה אנחנו מדברים על באר, ובאר המים לא נגמרים, אז יש פה לפחות מעלה אחת, אז עושים להם פסים. זה לפי דעתו של רבי עקיבא. אבל אם יש את שני החסרונות, לבור מצד אחד שהמים יכולים להיגמר בו, וזה גם של היחיד, שהוא לא ידע להבחין אם יש מים או אין מים, ואם תתיר לו לטלטל כשיש מים בבור, הוא יבוא גם לטלטל כשאין מים בבור, וזה נמצא ברשות הרבים, שם כבר לא יועיל התקנה של פסים. מה כן? שיעשה מחיצות רגילות מסביב, כדי להפוך את המקום לרשות היחיד. עושים לו מחיצה גבוה 10 טפחים, דברי רבי עקיבא. אז בקצרה, לפי דעתו של רבי עקיבא, מספיק שיש מעלה אחת למקום כדי להתיר לטלטל על ידי פסים. או שזה של רבים, אז מתירים אפילו אם זה בור, או שזה באר של מים נובעים, שאז מתירים אפילו ליחיד. וכמובן, אם זה גם באר וגם של רבים, בוודאי מותר. אבל אם יש שתי החסרונות, זה גם בור וגם של יחיד, רבי עקיבא אוסר להשתמש ביתר של פסים. רבי יהודה בן בבא מחמיר לצד השני, והוא אומר שבשביל שיהיה מותר להשתמש עם היתר של פסים, צריך שיהיה את שתי המעלות. גם שזה יהיה של רבים וגם באר מים נובעים. אין עושים פסים אלא לבאר מצד אחד, הרבים מצד שני בלבד. ולשאר הבורות, שזה באר של יחיד או שזה בור של רבים, וכל שכן כשזה גם בור וגם של יחיד, שזה שתי החסרונות, אז מצד אחד הוא עוד מקל קצת יותר מרבי עקיבא בעניין הזה, והוא אומר, לא צריך ממש מחיצות, אלא עושים חגורה. זה הכוונה, עושים חבלים של ערב, או במילים אחרות, מאוזנים לרוחב של חבלים, שזה גבוה 10 טפחים. אלה הם דבריו של רבי יהודה בן בבא, שמחמיר שאפשר להשתמש עם פסי ביראות רק כשיש את שתי המעלות. זה גם מקום של רבים, זה באר של רבים, של מקום של רבים, באר, וגם זה באר, שזה מקום נובע כל הזמן והמים לא נגמרים שם. אלה הם דבריו של רבי יהודה בן בבא, תכף הוא יגיד דברים נוספים והמשנה תפתח ועוד אמר רבי יהודה בן בבא, ואז יהיה נידון באיזה משנה אנחנו אומרים ועוד אמר אותו תנא, כשהתנא אומר שני דברים, ומתי לא אומרים ועוד. טוב. אבל כמו מההלכה בוויכוח הזה, מתי אנחנו מקלים להשתמש עם פסי ביראות? אמר רב יוסף, אמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל, הלכה כמו דברי המחמיר, כרב יהודה בן בבא, שצריך שזה יהיה גם מצד אחד באר של מים נובעים כל הזמן, וגם של רבים, ואז יש פה את שתי המעלות, שאנשים לא יבואו לטעות גם, לטלטל במקום שעשו פסים, והבור אין בו מים. אותו חכם אומר אמרה נוספת שנראית שהיא בעצם לא מחדשת כלום. ואמר רב יוסף, אמר בשם אותו רב יהודה, שאמר בשם אותו שמואל, לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד. בשביל מה אתה צריך להגיד את זה? אם הלכה כרב יהודה בן בבא, הוא אמר גם שזה רק בבאר, הוא גם מוסיף שזה צריך להיות של רבים, אבל מה חידשת? אומרת הגמרא, האמת, שתי האמרות האלה שאמרנו, שבעצם זה בשם שמואל בסוף, הוא צריך, צריכים את שתי האמרות. די השמיעינן, אם הוא היה רק משמיע לנו את האמרה שלו, שהלכה כרבי יהודה בן בבא, שפסים, פסי ביראות מתירים רק בבאר של רבים, אבא אמינה, דרבים, זה לא הכוונה בבאר, לאו דווקא בבאר, אלא אפילו בבור של מים שמכונסים בתוך בור, וזה לא נובע, בכל זאת רבי יהודה בן בבא מתיר. איך רבי יהודה בן בבא מתיר? הרי מדבר על באר. אז תכף הוא יסביר. אני הייתי חושב אבל שרבי יהודה בן בבא לא התכוון דווקא לבאר, הוא התכוון אפילו לבור, העיקר שזה יהיה של רבים. ככה הייתי סבור לומר. אבא אמינה שדרבים זה טוב גם בבור, אפילו מכונסים. הייתי חושב שדעתו של רבי יהודה בן בבא, שאיזה מקום מותר על ידי פסים, אם זה מקום של רבים, או באר ואפילו בור. רגע, אבל נשאלת השאלה, והיידה קטן היא באר הרבים, הוא לא אומר בור, אז איך אתה היית סבור לומר שהלכה כרבי יהודה בן בבא, שאפילו לגבי בור, שרבי יהודה בן בבא סובר שאפילו לגבי בור של רבים, העיקר שזה של רבים כבר נתיר את אותם פסי ביראות, למה שתיתה ככה לומר? הייתי חושב שהיידה קטן היא באר הרבים, זה רק מכיוון שרבי עקיבא בא ודיבר לגבי באר, שהוא אומר שבאר של אדם יחיד, מכיוון שזה מצד אחד באר, אז אפילו שזה של יחיד, אפשר להשתמש עם היתר של פסים. ועל זה בא רבי יהודה בן בבא להגיב ולענות לרבי עקיבא, לא, גם אם זה באר, אתה יודע מתי אני מתיר להשתמש בפסים כשזה של רבים. למה? אולי בגלל שזה רבים, ואולי לרבים נתיר אפילו בבור. זה מה שאומרת הגמרא. הייתי חושב שהייתי קטני באר הרבים להפוק מדבריו של רבי עקיבא, שאמר שבאר היחיד גם כן אנחנו מתירים להשתמש על ידי פסים. לכן הוא אומר לך, לא, באר דווקא של רבים. אבל אולי גם בור של רבים, רבי יהודה בן בבא יתיר. לכן, כמה שמלן, דלא הותרו פסי בראות אפילו של רבים, אלא לבאר מים חיים בלבד. זה החידוש. אז אולי מספיק שתגיד את החידוש השני, שפסי בראות הותרו רק לבאר מים חיים בלבד. לא, זה לא מספיק, אם איפה נדע שצריך גם שזה יהיה דווקא של רבים. ויש מינן באר מים חיים, אבא אמינה לא שנד רבים ולא שנד יחיד, זה גם כן טוב, העיקר שזה באר מים חיים, אז אפשר להתיר לטלטל על ידי פסים. גם משמלן הלכה כרבי יהודה בן בבא, שצריך גם שזה יהיה באר וגם של רבים, שתי המעלות, ורק אז זה מותר על ידי פסים. אומרת המשנה, חוץ ממה שאמר רבי יהודה בן בבא את ההלכה במשנה הקודמת שהוא יחמיר ואמר שפסי בראות מתירים רק כשיש גם באר מים חמים וגם של רבים, באר מים חמים וגם של רבים, עוד אמר רבי יהודה בן בבא חומרה נוספת בעניין אחר. הגינה והקרפף, שזה מקום מגודר, גינה זה גינה שכמובן זורים שם דברים, ירקות וכדומה, קרפף זה בדרך כלל איזשהו מקום מוקף מחיצות שמאחסנים שם כל מיני דברים, עצים וכדומה, בדרך כלל זה גם מחוץ לעיר, שהן במידות של 70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים, זה 70 אמה ועוד שני שלישי אמה, שזה בעצם עוד 4 טפחים, 70 אמה ו4 טפחים על 70 אמה ו4 טפחים, המוקפות גדר גבוה 10 טפחים, מטלטלים בתוכה, אבל יש תנאי, ובלבד שיהיה בה שומרה, סוכה של שומרים, או בית דירה שמישהו יגור בתוך ההיקף הזה, או שתהיה סמוכה וקרובה לעיר, אז המאירי אומר סמוכה 70 אמה וקצת, ויש דעה אחרת, רבינו יונתן אומר עד תחום שבת, עד 2000 אמה, זה עדיין נקרא קרובה לעיר, רק אז ההיקף הזה יהפוך את המקום של הגינה והקרפף לרשות היחיד. ככה סובר רבי יהודה בן בבא, חומרה גדולה מאוד, הוא סובר שגם מקום שהוקף לצורך מגורים, הנה יש כאן בית דירה, יש הגבלה כמה השטח שאפשר לגדור, אתה לא יכול לגדור איזה גודל שאתה רוצה, ככה מחמיר רבי יהודה בן בבא, אתה לא יכול לגדור איזה גודל שאתה רוצה ולעשות אותו לרשות היחיד. אם לדוגמה יש לך אולם ענק של יותר מהגודל הזה, שזה לא כזה גודל גדול, 70 אמה ושיריים, זה לא הרבה, זה כבר לא יחשב רשות היחיד לפי דעתו, אפילו שזה לצורך מגורים. צריך שיהיה פה שני תנאים. קודם כל, שזה יהיה עד 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, 70 אמה וארבעה טפחים על 70 אמה וארבעה טפחים, וזה גם מוקף לדירה, שני תנאים. רבי יהודה אומר דעה שנייה, הוא מדבר כמובן על אותם מידות של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, והוא אומר, לא צריך ממש שיהיה מגורים באותו מקום כדי שההיקף הזה ייחשב היקף טוב. הוא גם מסכים שהמידות האלה חייב שיהיה דווקא עד 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, אבל הוא אומר, זה דווקא במקום שיש בו מגורים קלים מאוד. זאת אומרת, אם יש פה ממש בית שאדם גר פה, אתה יכול לעשות היקף אפילו הרבה יותר גדול מ-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, אבל אם אתה רוצה להתיר, לעשות רשות היחיד, במקום שאין ממש דיורים גמורים, הנה הוא מביא דוגמה. אפילו אין בה אלא בור ושיח, שזה גם כן כמו בור, רק זה מאורך יותר, ומערה, שגם כן זה בור, רק עם קירוי כזה, אז זה כבר נקרא קצת מגורים, מטלטלים בתוכה, כי זה מוקף לצורך אדם. אבל גם פה, כיוון שזה לא מגורים ממש, שאדם יושן פה, כמו שהחזוניש אומר, שממש מגורים, ושאדם ישן באותו מקום, באופן קבוע, אלא זה מין מגורים קלושים כאלה. אז לכן, המקום הזה, עד היקף של 70 אמה ושיריים, את 70 אמה ושיריים, זה עדיין רשות היחיד. אם זה היקף גדול יותר, זה כבר לא יחשב רשות היחיד, אלא יחשב קרמלית. רבי עקיבא אומר, אפילו אין בה, אלא בור ושיח ומערה, אלא אין בה כלום, זה סתם היקף. היקף בשביל להחסן שם העצים. בכל זאת זה מותר, מטלטלים בתוכה. ובלבד שתעמוד בתנאי הראשון, שיהיה בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים ולא יותר. וככה באמת נפסק, כמו דבריו של רבי עקיבא, שמקום שהוא מוקף לצורך מגורים, אין הגבלה לגודל של המחיצות, לגודל שהמחיצות מקיפות. אם זה לצורך מגורים, גם אם אדם מקיף שטח גדול מאוד, הכל נחשב כמו רשות היחיד. אם הוא למשל יש לו בית והוא יקיף שם חצר מסביב הבית, או שהוא עושה אולם ענק או בית כנסת ענק, אז הכל נחשב רשות היחיד. אבל אם זה שטח מגודר, מוקף, לא לצורך שום מגורים, אפילו לא מגורים, דיורים קלים, כמו בור, שיח, מערה של מים, סתם זה מוקף בשביל מחסן, בכל זאת זה נחשב רשות היחיד, אבל בתנאי שזה עד 70 אמה וארבעה טפחים, על 70 אמה וארבעה טפחים. רבי אליעזר אומר, כאן אנחנו מדברים על המידות, על הצורה, ליתר דיוק, על הצורה של המקום. האם זה דווקא מרובע או שזה מלבן, השטח הזה של הגינה הוא הקרפף, שלמרות שהוא לא מיועד למגורים, בכל זאת עד 70 אמה וארבעה טפחים, על 70 אמה וארבעה טפחים, זה עדיין נחשב רשות היחיד. מה הגודל של המקום ההוא? אז רבי אליעזר אומר, אם הייתה האורכה של הגינה יתר על רוחבה, אפילו באמה אחת, אין מטלטלים בתוכה. גם אם זה בסך הכל פחות משטח של מקום שאפשר לזרוע בו שתי סעים, בית סעתיים, שזה בעצם 70 אמה ושיריים וקצת, על 70 אמה ושיריים וקצת, זה בעצם העמידות שעליהם דיברנו. אומר רבי אליעזר, זה חייב להיות, עכשיו הגמרא בהתחלה הבינה, זה חייב להיות דווקא מרובה בדיוק. רבי יוסי אומר, אפילו אורכה פי שניים מרוחבה, נאמר 50 אמה על 100 אמה, מטלטלים בתוכה. אבל מה? שזה יהיה עד בית סעתיים, שאפשר לזרוע בו שתי סעה. זה 50 אמה על 100 אמה בגודל. זה 5,000 אמות מרובעות. הגמרא תוקים ששני מודים שאפשר לעשות גם מרובע וגם מלבן, רק כל המחלוקת ביניהם מה עדיף לעשות, מרובע או מלבן. אבל בדיעבד, בין אם הוא עשה מרובע ובין אם הוא עשה מלבן, אם יש שם השטח של עד בית סעתיים, זה יהיה קשר. אמר רבי אליי, שלושה דברים מאוד מחודשים שמעתי מרבי אליעזר, ככה גורסים. ולא מצאתי אף אחד שגם הוא שמע מרבי אליעזר את ההלכות האלה, לכן אף אחד לא הסכים לפסוק כמו הדברים האלה. דבר ראשון, אם יש מחיצות סביב, במקום שלא הוקף לדירה, אז הבאנו דעות בתחילת המשנה, שאם זה שטח של עד בית סעתיים, 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, אפשר לטלטל בתוכה, אבל יותר מזה לא. אומר רבי אליי, שמעתי מרבי אליעזר, אפילו אם היא גדולה כבית קור, שאפשר לזרוע שם 30 סעים, אל תדבר איתי על בית סעתיים. בכל זאת, אפילו אם זה לא הוקף לדירה, זה רשות היחיד. חידוש מאוד מאוד מקל. הלכה שנייה, וכן שמעתי ממנו. הרי כשיש חצר, ובחצר הזאת ישנם נאמר 10 שכנים. אז הבתים של השכנים זה מיועד רק לאותו בעל הבית, לאותה משפחה. והחצר מיועדת לכל השכנים. לכן חכמים אסרו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, כי הבית זה רשות של אחד, והחצר זה רשות משותפת של כמה שכנים. אבל כדי שיהיה מותר לטלטל, תקנו עירובי חצרות, שכל אחד מהשכנים משתתף באיזשהו מאכל, שמים את הכל באחד הבתים, ואז זה עושה את כל החצר כמו משפחה אחת, כמו רשות אחת. ואז יהיה מותר לטלטל מהבתים לחצר ומהחצר לבתים. באמת, באותה חצר שעליה אנחנו כרגע מדברים, עשו עירובי חצרות, אבל היה שכן אחד שהוא שכח להשתתף עם העירובי חצרות ביחד עם כולם. האנשי חצר ששכח אחד מהם ולא ערב, הוא לא עשה עירוב ביחד עם כולם. מה עושים עכשיו? אי אפשר, עכשיו אף אחד מבני החצר לא יכול להוציא מביתו לחצר ומהחצר לביתו, כי החצר הזאת כבר כרגע לא שייכת למשפחה אחת גדולה, אלא זו משפחה אחת גדולה ועוד משפחה קטנה של אותו שכן, שלא יירב ביחד עם כולם. אז אם כן, הוא אוסר על כולם לטלטל מהבתים לחצר. אז הוא היה אדם טוב, שכן באמת טוב. אמר, מוכן לבטל את, את כל הזכויות שיש לו בחצר. ואז מה זה אומר? שהחצר כבר לא שייכת אליו. אז בשבת עצמו יכול לבטל את כל הזכויות שלו בחצר, ואז אם כן, בני השאר, בני החצר, שאר השכנים שכן ערבו, יכולים לטלטל מהחצר לביתם, מביתם לחצר. עכשיו, השאלה היא, האם מותר לה... עכשיו ככה, הוא אסור לו לטלטל כמובן מביתו לחצר, ולא מחצר, מהחצר לביתו, כי הוא ויתר על כל הזכויות שיש לו בחצר. השאלה היא, אם לשאר השכנים מותר לטלטל מהחצר לביתו של אותו שכן. האם אפשר או לא? אז הגמרא בהמשך, לקראת סוף הפרק, מעמידה את דבריו של רבי אליעזר, שכשאדם מוחל על הזכויות שיש לו בחצר, הוא אוטומטי גם אוכל על הזכויות שיש לו בבית. ולכן יהיה מותר לבני החצר להכניס דברים לתוך ביתו בשבת. זה מה שהוא אומר. אם הוא שכח ולא ערב, אז ביתו אסור מלהכניס ולא יוציא, אבל זה, אבל מכיוון שהוא ביטל את רשותו, אז רק אסור לא. אבל להם, לשאר בני החצר, מותר להם להוציא דברים לחצר, וגם מותר להם להוציא, להכניס מהחצר לביתו. כמו שאמרנו שרבי אליעזר סובר שכשבאדם מוותר על הזכויות שלו בחצר בשביל להתיר לכל בני החצר לטלטל, כי הם עשו עירוב והוא לא, הוא ויטל גם את הזכויות שיש לו בבית לאותה שבת, ואז אם כן יוצא שגם הבית זה כמו חלק מכל החצרות וחלק מהבתים, זה הכל יחידה אחת, כי הרי למי בעצם עכשיו יש זכויות בבית ובחצר שלו? לכל שאר השכנים, וכל השאר השכנים הרי עשו ביניהם עירוב, אז הם כמו משפחה אחת גדולה, אז אם כן, כמו שמותר לטלטל מהבתים לחצר ומהחצר לבתים של שאר השכנים שירבו, מותר גם לטלטל מהחצר לבית של אותו אחד שלא ירב, כי הוא ויתר על הזכויות שיש לו. אז זה כבר חזר להיות כמו רשות של שאר השכנים. אבל כמובן שזה דווקא לשכנים מותר לטלטל מהבית של ההוא לחצר או מהחצר לבית של ההוא, אבל אותו הוא, לאותו אחד שלא ירב, יהיה אסור לטלטל מביתו לחצר והפוך. זאת הלכה שנייה שאומר רבי אליי, שמעתי מרבי אליעזר. והלכה שלישית, וכן שמעתי ממנו. שיוצאים ידי חובה של מרור בליל הסדר, במין צמח מריר שנקרא ארקבלין. יוצאים מזה ידי חובה במרור בפסח. אז מביאים שרשי בדף חבב עמוד ב' כותב שזה אותו סיב שגדל סביב הדקל. יש כזה מין סיב שגדל סביב הדקל, שהוא בהתחלה רך והוא אחר כך נהיה קשה, והוא נהיה כמין רשת כזו. אז אותו סיב הוא מריר כזה, ויוצאים בו ידי חובה, ככה אמר רבי אליעזר. וככה אני שמעתי, אומר רבי אליי, עם רבי אליעזר, אבל חיפשתי מהתלמידים של רבי אליעזר, ביקשתי לראות חבר ששמע אחד מהשלושה דברים האלה, או את כל השלושה דברים האלה, ולא מצאתי, אלא כולם סוברים. כמו שאמרנו, מקום שהוקף ואין בו מגורים, כמו גינה, קרפף, הוא מוגבל עד בית צעתיים ולא יותר. ולגבי ההלכה השנייה, אם אחד שכח ולא עירב, והוא ויתר על הזכויות שיש לו בחצר, אז אסור לטלטל, אפילו שאר השכנים אסור לטלטל מהחצר לתוך ביתו, כי ביתו כבר לא קשור לעניין מה שהוא ויתר. כשהוא ויתר על החצר, הוא ויתר רק על החצר, על הזכויות שיש לו בחצר, והוא לא ויתר על הזכויות שיש לו בבית, אז הבית נשאר רק ברשותו, ולכן אסור לבני החצר לטלטל מהחצר לבית של אותו אחד, וגם לא יוצאים ידי חובה בארקבלין, ידי מרור בפסח. שואלת הגמרא, שמת לב, המשנה מתחילה, ועוד הלכה אמר רבי יהודה בן בבא. אתה לא יכול להתחיל פשוט אמר רבי יהודה בן בבא בלי להגיד ועוד. מהי תנא? מה למד רבי יהודה בן בבא לפני כן? דקטני שבמשנה כתוב ועוד אמר רבי יהודה בן בבא. לכאורה הרי הוא גם מדבר פה על שני נושאים שונים. במשנה הקודמת הוא דיבר שבשביל שיהיה מוטל טלטל בין פסי בראות צריך שזה גם יהיה באר של מים חיים וגם יועד לרבים. כאן הוא מדבר לגבי היקף של מחיצות של גינה וקרפף. שצריך גם תנאי שזה יהיה מקום של מגורים כדי שמוטל טלטל שמת 70 אמה ושיריים אל 70 אמה ושיריים. מה הקשר בין שני האמרות האלה? למה צריך להגיד ועוד? אמר רבי יהודה בן בבא. היא לימה שהמחנה המשותף בין שתי האמרות משום דתן עלי במשנה הקודמת חדה הלכה אחת לחומרה שבשביל שיהיה מוטל להשתמש עם הפסי בראות צריך שזה גם יהיה מיועד לרבים וגם בער מים חיים. וקטני במשנה שלנו אחריתי עוד חומרה שרק אם המקום מוקף לדירה רק אז מותר להשתמש בו עד בית צעתיים. ובשמה הכי קטעני, ועוד אמר רבי יהודה בן בבא לחומרה. נשאלת השאלה, הרי מצאנו בתחילת הפרק שלנו, פרק עושים פסים, גם כן שני דברים שאמר רבי יהודה, לא רבי יהודה בן בבא, זה סתם רבי יהודה, הכוונה לרבי יהודה בר אילאי, שגם הוא אמר שני דברים, בשני משניות, ולא כתבו בפעם השנייה, ועוד אמר רבי יהודה. הנה, והרבי יהודה בר אילאי, דתן אליה, המשנה הראשונה שבפרק, הוא כותב שם חדה לחומרה. הוא אומר שכשאתה מקיף בפסי בראות סביב בור, אתה יכול להקיף רק עד שטח של בית צעתיים. חומרה. חכמים אומרים לו, מה פתאום? כל הדין של בית צעתיים לא נאמר, אלא בגינה וקרפף בלבד. הוא לא נאמר לגבי פסי בראות, ההגבלה הזאת. ומיד אחר כך, משנה הבאה קטני, עוד אחריתי, עוד חומרה, שהוא אומר שאם אדם עשה פסי בראות באמצע רשות הרבים, והבני רשות הרבים לא מתחשבים בפסים האלה, אלא הם עוברים וחוצים דרך הפסים, אז אומר רבי יהודה שמבטלים את הדין של רשות היחיד מבין הפסים, זה גם כן חומרה, היית מצפה שיפתחו את דברי המשנה במילה ועוד אמר רבי יהודה, ולא קטני ועוד. מה ההבדל? זה גם כן שני חומרות. תרץ את הגמרא, יש הבדל. הטעם, רבי יהודה כשהוא מחמיר עוד חומרה, לפני שהוא אמר את החומרה השנייה, לגבי שהרבים מבטלים את המחיצה, הפסקו רבנן, כי במשנה הראשונה כשהוא חידש, תשמע, שטח של בין פסים, בשביל שיהיה מוטל טלטל מהבור לבין הפסים ברשות הרבים, צריך שזה יהיה רק עד בית צעתיים, יש הגבלה. אז חכמים אמרו לו, מה פתאום? לא אמרו בית צעתיים, אלא לעניין שטח שלא מוקף, לשום דיורין, כמו גינה וקרפף. זאת אומרת, הם נכנסו לעוד נושא, רבנן, כשהם באים להתווכח איתו. אז לכן, רבנן הפסיקו אותו. עכשיו, תראה, זה מה שגמר, תכף תתרץ. בכל אופן, רבנן הפסיקו את רבי יהודה, לכן, מה שאומר אחר כך, זה כבר לא ועוד. כי כבר, הוא אמר הלכה רבי יהודה, חכמים חלקו עליו, ואז הוא אומר הלכה שנייה. אבל יש הפסק של רבנן בין שתי ההלכות שלו. שואלת הגמרא וכל, היכד הפסיקו רבנן לאיזשהו תנא שאומר חומרה, הפסיקו אותו, ואז הוא אמר עוד חומרה, לא אומרים בחומרה הבאה, ועוד אמר אותו תנא? הרי, והרבי אליעזר דמסכת סוכה. בחג הסוכות יש לנו כמה ימים, 7 ימים. כל יום, בדרך כלל, מה שלפי המשנה, היו אוכלים 2 סעודות. לכן אומר רבי אליעזר, בחג הסוכות חייב אדם לאכול 14 סעודות בסוכה. חכמים חלקו עליו שם, הפסיקו אותו, ואמרו לו, מה פתאום, אין הדבר קצבה. לילה הראשון של חג הסוכות, באמת אדם חייב לאכול סעודה בסוכה, אבל שאר הימים של חול המועד, או יום טוב ראשון אפילו, לא מחויב לאכול סעודה בסוכה. אז רבנן הפסיקו את רבי אליעזר. ואחרי זה קטן, בחומרה הבאה שרבי אליעזר אומר בהמשך, כתוב ועוד אמר רבי אליעזר. מה הוא אומר שם? הוא אומר, מי שלא אכל לילי יום טוב הראשון, הוא יכול להשלים את הסעודה הזאת בלילי יום טוב האחרון של חג הסוכות. שאלת השאלה, למה כתוב ועוד? הרי חכמים ענו לו, הפסיקו בין שתי ההלכות של רבי אליעזר. הוא אומר, אוכלים 14 סעודות בחג הסוכות, אמרו לו, אין לדבר קצבה. אז שהוא אומר אחר כך, שמי שלא אכל סעודה בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות, יכול להשלים את זה בליל יום טוב האחרון, אז למה כתוב ועוד? הרי בין שתי האמרות של רבי אליעזר, חכמים הפסיקו אותו. תרץ את הגמרא, יש הבדל בין מה שחכמים ענו לרבי אליעזר לעניין סוכה, לבין מה שחכמים ענו לרבי יהודה לעניין פסי בראות. הטעם אצל רבי אליעזר, במלטי יהודה הפסיקו הוא. הם הפסיקו את רבי אליעזר, הם ענו לו באותו עניין שעליו רבי אליעזר דיבר. מה אתה אומר? 14 סעודות צריך לאכול בחג הסוכות? אין לדבר קצבה. ואז רבי אליעזר אומר, מי שלא אכל ליל יום טוב ראשון, יכול להשלים בליל יום טוב האחרון של סוכות. כי מה שחכמים הפסיקו אותו, זה לא ממש הפסק בנושא אחר. אותו עניין, הם פשוט, הוא אמר משהו, הם ענו לו, ואז הוא אמר עוד משהו. לעומת זאת, אצל רבי יהודה בתחילת הפרק שלנו, הכה, בבלתי אחריתי הפסיקו הוא. חכמים הפסיקו אותו בעניין אחר, הוא מדבר איתם לעניין פסי בראות, אומר להם, תשמעו, אני מגביל את זה עד בית צעתיים, אי אפשר יותר מזה לעשות פסי בראות. אמרו לו, חכמים, בית צעתיים נאמר רק לעניין אחר, לעניין גינה וקרפף. מה אתם מכניסים פה גינה וקרפף? אתם מכניסים פה נושא אחר. אז לכן אחר כך שרבי יהודה אומר עוד הלכה לעניין רבים שהם חוצים בין הפסים, שהם מבטלים את המחיצה, זה כבר לא ועוד, כי כבר היה הפסק בין הדברים הקודמים שלו לבין הדברים שהוא בא ואומר עכשיו. למדנו במשנה, רבי עקיבא אומר, לעניין מקום שהוא מגודר, אפילו אין בה אחד מכל אלו, אין בו אפילו בור, אין בו שיח, אין בו מערה, וכל שכן שלא גרים פה מגורים גמורים, בכל זאת מטלטלים בתוכה, אם עשו מחיצות, אבל יש הגבלה. ובלבד שיהיה בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. כך אומר רבי עקיבא במשנה. שואלת הגמרא, המשנה הראשונה בפרק שלנו, שמקודם דיברנו עליה, אחרי שבא שם רבי יהודה והגביל שאפשר לעשות את הפסי בהיראות רק עד בית צעתיים, באו חכמים ואמרו לו, לא אמרו בצעתיים אלא לגינה ולקרפף. שבגינה ובקרפף אפשר רק עד בית צעתיים. זאת אומרת, שמכיוון שגינה וקרפף זה מקום שהוא לא מיועד למגורים, אז החכמים הגבילו את המקום שאפשר לגדור, כדי שהוא יחשב ממש רשות היחיד, רק עד לשטח של בית צעתיים, כמו הגדרות שהיו במשכן. במשכן זה היה 50 אמה על 100 אמה, החצר של המשכן. 50 אמה על 100 אמה, זה יוצא בדיוק בית צעתיים. אז לכן אמרו חכמים, אנחנו כבר מצאנו, הרי כל המקור של מלאכות של שבת לומדים מהמשכן, מצאנו במשכן שהיה באמת גדרות סביב 50 אמה על 100 אמה, שזה מקום שאפשר לזרוע בו שעתיים. בית שאפשר לזרוע בו שעתיים. אז לכן היקף כזה, אפילו אם אין בו שום מגורים, הוא נחשב רשות היחיד. אבל אם זה מקום שיש בו מגורים, ממשיכים חכמים ואומרים, מה דיר, שר, מוקצה, חצר, לא משנה, מקום עם מגורים, אפילו אם זה שטח ענק, מכיוון שהוא מוקף עם דיורין, הוא נחשב רשות היחיד. אז אם כן, מה רבי עקיבא חולק על חכמים שכבר דיברו שם? רבי עקיבא, היינו תנא קמא שדיברו במשנה הראשונה של הפרק שלנו, שגם הם אומרים את מה שאומר פה רבי עקיבא, שאפילו אם המקום מגודר לא לשם שום דיורין, אז אם זה עד בית צעתיים, אפשר לטלטל שם. מתרצת הגמרא, שים לב להבדל. רבי עקיבא דיבר על 70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים. 70 אמה ועוד שתי שלישי אמה, על 70 אמה ועוד שתי שלישי אמה. לעומת זאת, חכמים במשנה הראשונה בפרק דיברו על שטח של בית צעתיים. זה בערך אותו דבר. 70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים זה כמעט בית צעתיים, אבל זה לא בדיוק. וזה ההבדל ביניהם. איקה בעיניי הוא דבר מועט, שהשיעור של בית צעתיים הוא יותר גדול מהשיעור של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. שלפי דעת רבי עקיבא, השיעור הוא באמת 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, ולפי תנא קמא, אפילו עד בית צעתיים התירו חכמים את המחיצות. דתניא, רבי יהודה אומר, דבר מועט של הפרש יש בבית צעתיים יותר מעל 70 אמה ושיריים. ולא נתנו חכמים בו שיעור, אלה שאמרו, 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, לא חששו לאותו קצת שזה יותר, שבית צעתיים זה קצת יותר, כי בעצם כל המקור לזה שמקום שהוא מגודר, אפילו לא לצורך דיורין, אם זה עד שטח של או 70 אמה ושיריים או בית צעתיים, בכל זאת זה רשות היחיד, לומדים את זה הרי מהמשכן, והמשכן הרי היה בית צעתיים, אז איך חכמים אומרים רק עד 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים? יש עוד דבר מועט, חכמים לא חששו לפרט את התוספת הקטנה הזאת. ולא נתנו בו חכמים שיעור. תכף נראה כמה זה היה ההפרש הקטן הזה. וכמה שיעור שעתיים. איפה אנחנו לומדים את השיעור הזה של בית שעתיים, שמקום שמוקף, שטח כזה שהוא עד בית שעתיים, גם אם הוא לא הוקף לצורך דיורין, הוא נחשב רשות היחיד. כמו חצר המשכן, שזה היה 100 אמה על 50 אמה, שזה מקום שאפשר לזרוע בו שתי שעין. שואלת הגמרא מינה נמילי. שאי אפשר לטלטל בקרפף שיותר גדול מהחצר של המשכן. לומדים את זה ממילה בתורה. אמר רב יהודה, דאמר קרא, אורך החצר של המשכן, 100 באמה. בסדר? וכמה הרוחב? 50. התורה מוסיפה עוד מילה, ב-50. 50 ב-50. למה הוסיפו את המילה ב-50? אמרה תורה, חוץ מזה שבאמת, הגודל של המשכן זה 100 על 50. תול 50 מהשטח של המשכן וסבב איתו את ה-50 הנותרים. מה פירוש? כאן אנחנו נגיע לשיעור הזה של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. כי בעיקרון המושג של בית צעתיים הוא מושג מאוד ברור. זה 50 אמה על 100 אמה. כמו שהמשכן היה. זה בית שאפשר לזרוע בו שתי שעין. וזה שיעור שלא צריך לברר אותו. לומדים את זה מחצר המשכן, שכזה מקום זה נקרא מקום מוקף, וזה רשות היחיד גם אם אין בו דיורים. איפה הגיע השיעור הזה של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים? כי אנחנו בעצם רוצים לקחת את המקום המלבן ולהפוך אותו למרובע. אז במקום 150, במקום 100 על 50, אתה עושה 70 וקצת על 70 וקצת. איך הולך החשבון? זה הולך ככה. יש 50, ואומרת התורה, קח את ה-50 הנותרים, כי זה הרי יוצא 100 על 50, אז יש 50 על 50 ועוד 50 על 50. קח 50 על 50 אחד, תניח אותו במרכז. קח עוד 50 על 50, איתו תסובב מסביב ל-50 הראשוניים. ואז יצא לך 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. איך? אז קודם כל אתה פורס את ה-50 אמה האלה שאתה רוצה לסובב איתם את ה-50 המקוריים, אתה פורס אותם ל-5. 5 חלקים שווים. אם יש לי 50 על 50, אני פורס את זה ל-5, אז יש לי 5 רצועות שכל אחת מהן רוחב של 10 אמות ואורך של 50 אמה. טוב, אני לוקח 4 מתוכם, שם רצועה אחת בצד מזרח, רצועה אחת בצד מערב, רצועה אחת בצד דרום, רצועה אחת בצד צפון. הנה, נשאר לי עוד, אז בעצם עכשיו הגדלתי 70 אמה על 70 אמה, אבל יש לי עדיין את הזוויות. בשביל זה אני פורס את הרצועה שנשארה, פרסתי את ה-50 ל-5. יש לי עוד רצועה של 10 אמות על 50 אמה, אותו אני עכשיו פורס גם כן ל-5 חלקים. ו-4 חלקים, אני כמובן שם בכל הזוויות, 10 אמות על 10 אמות, כל זווית מקבל 10 אמות על 10 אמות, כמה נשאר לי? עוד ריבוע של 10 אמות על 10 אמות. ואיתו אני צריך כעת להקיף מסביב 70 האמה שהקפתי עד עכשיו. 70 אמה על 70 אמה. אז אני דבר ראשון לוקח את ה-10 אמות על 10 אמות, מחלק את זה לטפחים. כמה טפחים מדובר פה? כל אמה 6 טפחים. אז אם כן יש לי במקום 10 אמות, 60 טפחים על 60 טפחים. פורס את ה-60 טפחים על 60 טפחים האלה, כל אחד מהם 2 טפחים רוחב, כמובן על 10 אמות. כי הרי היה לי פה 10 אמות על 10 אמות, פרסתי אותם לשני טפחים כל אחד, 2 טפחים על 10 אמות. זאת אומרת, במילים אחרות בוא נאמר, אני פורס 2 טפחים על 60 טפחים, שזה 10 אמות בעצם. עכשיו, אני לוקח, ברגע שפרסתי אותם 2 טפחים לכל אחד, אז ככה, היו לי 60 טפחים, פרסתי 2 טפחים, אז כמה רצועות של 2 טפחים על 10 אמות יש לי? אם היה לי 60 טפחים, לחלק לשניים, 2 טפחים כל אחד, יש לי 30 כאלה רצועות. בסדר גמור. 30 כאלה רצועות, שכל רצועה היא ברוחב 2 טפחים, ואורך של 10 אמות. כמה זה אמות ביחד, כל ה-30 רצועות? אז זה 30 כפול 10, כי זה 10 אמות. 30 רצועות, 300 אמה. בסדר גמור. אני צריך עכשיו להקיף שטח של 70 אמה על 70 אמה. אז ככה, ריבוע של 70 אמה, בוא נמדוד. 70 אמה בצד מזרח, 70 אמה בצד מערב, 70 אמה בצד דרום, 70 אמה בצד צפון. יש לנו 4 כפול 70. כמה זה 4 כפול 70? אנחנו מגיעים ל-280. טוב, את ה-300 אמה האלה ברוחב של 2 טפחים, אנחנו מחלקים לכל 4 זוויות שאמרנו, זה יוצא בסך הכל 280 אמה. 70 אמה על 70 אמה על 70 אמה על 70 אמה, זה 4 כפול 70, יוצא 280 אמה. נשאר לנו עוד 20 אמה, ש-20 אמה אורך על רוחב של 2 טפחים. בסדר. הרי אחרי שאנחנו הקפנו מסביב את מסביב ה-70 אמה, אנחנו הרי שמנו פס רק כנגד ה-70 בכל צד. אבל עכשיו כשהוספנו את הפס הזה של 2 טפחים רוחב, אז התווסף לנו את עוד זוויות עכשיו, זוויות צרות יותר. מה, אנחנו רוצים להכניס לתוך הזוויות 2 טפחים על 2 טפחים. בשביל זה אנחנו לוקחים מתוך הרצועה של ה-20 אמה שעוד נשאר לנו, אורך של 20 אמה ברוחב 2 טפחים, אנחנו לוקחים מזה 8 טפחים. מורידים מהאורך של ה-20 אמה 8 טפחים, שזה יוצא 6 טפחים זה אמה, ועוד 2 טפחים, אמה ושליש. הורדנו מ-20 אמה, אמה ושליש. בשביל לשים 8 טפחים, אנחנו צריכים 2 טפחים לכל זווית, 2 כפול 4, 8 טפחים. אז נשאר לנו עכשיו, מתוך ה-20 אמה שהיה לנו, עכשיו נשאר 18 אמה ועוד שני שלישים. דיינו עוד 4 תפחים. איתם אנחנו צריכים עכשיו להקיף את כל ה-70 אמה. 70, עכשיו יש לנו בעצם 70 אמה ועוד שני תפחים בכל צד. עכשיו אם אתה מחשב את שני הצדדים, זה 4 תפחים. 70 אמה ו-4 תפחים, על 70 אמה ו-4 תפחים. זה בעצם 70 אמה ושיריים ו-70 אמה ושיריים, אבל זה לא מדויק. כי זה לא בצעה, כי עוד יש לנו עוד 18 אמה ועוד 4 טפחים שלא חשבנו בתוך ה-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, ששיריים הכוונה שתי שלישים, כי יש קצת יותר. אבל מכיוון שהיותר הזה זה קצת פחות אפילו משני שליש של אצבע, איך אתה תקיף את כל הדבר הזה? אין לך אפשרות להקיף את זה, אלא אם כן אתה תשתמש פה עם קצת פחות משני שליש אצבע, זה דבר מאוד מועט. אז על הדבר מועט הזה לא חששו רבנה. אז כשאנחנו מדברים על דבר מועט, מתכוונים ל-18 אמה ו-4 תפחים, זה יוצא 112 תפחים. טוב. שואלת הגמרא, אמרנו, הפסוק כותב, אורך החצר 100 באמה, ורוחב 50 ב-50. מה לומדים מזה? שאת 50 אתה מסובב ב-50 הנוספים, ואתה עושה מזה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, שזה שטח של מחיצות שאפשר לטלטל בהם שהם נחשבים רשות היחיד. אז זה דרשה יפה. אבל כשהתורה מדברת על המשכן, פשטי דקרא במה הכתיב. כשהיא מדברת על המשכן ואומרת 50 ב-50, מה התורה מתכוונת? החצר של המשכן זה 100 על 50. למה התורה מוסיפה ב-50? אמר הבעיה, העמד משכן על שפת 50 אמה של חצר המשכן. זאת אומרת, כשאתה נכנס לחצר המשכן, תתקדם 50 אמה, ורק אחרי זה, משם ועלה, תעמיד את המשכן עצמו, שהוא 30 אמה אורך, יוצא שמאחריו, מהחלל של המשכן עד הקיר של החצר, בצד שכנגד, נשאר לנו עוד 20 אמה, כי זה הרי היה 100 אמה, 50 אמה התחלנו את המשכן שהוא 30 אמה, נשאר לנו עוד 20 אמה, וכן בשני הצדדים, מכיוון שהמשכן עומד בדיוק באמצע, והוא רוחב של 10 אמות, אז מהחלל של תוך המשכן עד השני הקירות בשני הצדדים, יש לנו גם כן עוד 20 אמה, כי הרי החצר זה 50 אמה, המשכן עצמו זה 10 אמות, נשאר עוד 20 אמה לכל צד. ואז אם כן יוצא, כדי שיהיה 50 אמה לפניו, לפני המשכן, בחצר, ועוד 20 אמה לכל רוח ורוח, גם בשני הצדדים וגם מאחורי המשכן. למדנו במשנה, רבי אליעזר אומר לגבי הצורה של אותו מקום מוקף מחיצות, שלמרות שהוא לא מיועד למגורים, הוא נחשב רשות היחיד. שהוא צריך להיות 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. אומר רבי אליעזר, אם הייתה אורכה וכו', הכוונה יתר על רוחבה, אפילו אמה אחת, אין מטלטלים בתוכה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה צריך להיות בדיוק 70 אמה ו-4 תפחים על 70 אמה ו-4 תפחים. דיינו מרובה. ואם זה קצת יותר מלבני, אפילו שזה נשאר שטח של בית צעתיים, אתה עושה אותו קצת יותר צר וארוך, זה לא טוב, ככה נראה מדברי רבי אליעזר. שואלת הגמרא ותניא, רבי אליעזר אומר, אם הייתה אורכה יתר על פי שניים ברוחבה, אפילו באמה אחת אין מטלטלים בתוכה. זאת אומרת שזה כן יכול להיות מלבן, זה כן יכול להיות יותר ארוך, רק שזה לא יהיה ארוך יותר מפי שניים מהרוחב. ניקח דוגמה, למרות שהיא לא נכונה, אם זה 50 אמה על 100 אמה, שזה לא יהיה 50 אמה ו-101 אמה. זה לא יכול להיות 101 אמה, כי זה כבר יהיה יותר מבית צעתיים, אבל רק בשביל להמחיש, אסור שהאורך יהיה יותר מהרוחב. אפילו לא באמה אחת. אז בכל אופן, אתה רואה מפה שרבי אליעזר, אין לו בעיה שזה יהיה מלבן, הצורה של 70 אמה ושיריים אל 70 אמה ושיריים. העיקר שבאמות מרובעות זה יצא בסוף 70 אמה ושיריים אל 70 אמה ושיריים, אבל אם אתה רוצה לעשות קצת יותר ארוך וצר, זה בסדר, רק תדאג שזה לא יהיה אורך, באמה יותר מהרוח, זאת אומרת שהאורך יכול להיות כפול מהרוחב, אבל לא אמה אחת יותר מכפול. אמר רבי בבר אביי, נכון, באמת, לפי רבי אליעזר, גם אם הצורה של המחיצות זה מלבן, זה גם טוב. כי תנא נמי מתניתין יתר על פי שניים ברוחבה תנא. כשהמשנה אומרת, אם הייתה אורכה יתר על רוחבה, אפילו אמה אחת אין מטלטלים בתוכה, הכוונה, פי שניים, אם האמה היא יותר מפי שניים ברוחבה, באמה אחת, אז הם מטלטלים בתוכה. שואת הגמר זה בדיוק מה שאמר רבי יוסי, היא אח, היא עין רבי יוסי, שרבי יוסי אמר במשנה שאפשר שזה יהיה 50 אמה על 100 אמה, דיינו שהרוחב יהיה פי שניים, שהאורך יהיה פי שניים מהרוחב. עונה הגמרא, ההבדל ביניהם, מה לכתחילה צריך? איקה ביניי הוא ריבוע דריבוע רבנן. האם עדיף שלכתחילה זה יהיה מרובע, או שעדיף שלכתחילה זה יהיה מלבן? רבי אליעזר אומר שלכתחילה צריך שזה יהיה ארוך פי שניים מרוחבו, כמו שחצר המשכן היה ארוך אב 50 ואורך היה פי שניים, זה היה 100. רבי יוסי אומר, לא, לכתחילה שזה יהיה מרובע, כי כתוב 50 ב-50, צריך לקחת את ה-50 הנותרים ולסובב עם זה את ה-50 המקוריים, ואז זה יוצא בדיוק מרובע. נמצא אם כן, שבדיעבד גם רבי יוסי וגם רבי אליעזר מסכימים, שגם מרובע וגם מלבן זה בסדר, רק שלפי דעתו של רבי יוסי צריך לכתחילה שזה יהיה מרובע, ולפי רבי אליעזר מלבן. למדנו במשנה רבי יוסי אומר, אפילו אורכה פי שניים ברוחבה מטלטלים בתוכה, זאת אומרת, עדיף שזה יהיה מרובע, אבל גם אם זה מלבן זה בסדר. התמר, אמר רב יוסף, אמר בשם רבי יהודה, שאמר בשם שמואל, הלכה כרבי יוסי, שזה באמת לא חייב להיות מרובע, זה יכול גם להיות מלבן. ורב ביבי אמר בשם רבי יהודה, שאמר בשם שמואל, הלכה כרבי עקיבא לעניין אחר, לעניין שגם אם מקיפים מקום של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, לא לצורך מגורים, המקום הופך להיות רשות היחיד אם זה עד 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, וגם אם אין מגורים שם, זאת אומרת, מקילים כמו דעתו של רבי עקיבא. ותרוויו לכולה, איך זה להקל? אז הגמרא מבארת, הוא צריכה, צריך את שתי השמועות, די השמינה הלכה כרבי יוסי, הווה אמינה, שאין היתר לטלטל בתוך ההיקף, עד שיהיה בו איזשהו מקום מגורים, עד דאיקה שומרה, ביטן של שומר שהוא גר באותו מקום, או בדירה ממש, כמה שמינה הלכה כרבי עקיבא, שלא צריך שיהיה מגורים באותו היקף, אם זה עד 70 אמה ושיריים, אל 70 אמה ושיריים. ויש מינן הלכה כרבי עקיבא, ואמינה שרק מההיקף מרובע, אפשר לטלטל, אבל, כי הוא הרי אומר 70 אמה ושיריים, אל 70 אמה ושיריים, זה נראה שזה צריך להיות דווקא מרובע. אבל אם דאריך וקטין, אם זה יותר ארוך וצר, שהאורך הוא יותר מהרוחב, אולי לא, כמה שמינן הלכה כרבי יוסי, שאומנם עדיף, זאת אומרת, אומנם מכתחילה, צריך שזה יהיה מרובע, אבל גם אם זה יהיה מלבן, זה גם כן יהיה בסדר, ועד כאן דף כ"ג.